אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב. בא משה רבנו עליו השלום, ואומר להם לפני פטירתו דברי תוכחה לישראל. אבל הוא לימד אותנו איך מוכיחים. מוכיחים ברמז, ולא מוכיחים בגלוי, או באופן שהוא שלא ייפגע שומע. וגם הגמרא אומרת שהרב המוכיח יוכיח לפני פטירתו. למה? אם בחייו עוד, אז יתבייש ממנו התלמיד. אבל סמוך לפטירתו, הוא יזכור את זה גם, ולא ייפגע ממנו. זאת אומרת, אלה הדברים המוכיח צריך שיהיה שלם במעשים לפני שהוא מוכיח אחרים. הגמרא דרשה על הפסוק, התקוששו וקושו, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. אז מה עושים? כי אין סוף לדבר. אין אדם שאין בו איזה פגם. ובתלמוד כבר מובן במשנה, רבי טרפון, רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי אמרו, אין לנו היום בימינו מי שיודע להוכיח. אז מה צריך לעשות? כי אדם, למה? אז הוא מנמק שם. אדם אומר לחברו, תולקסה מבין שיניך, יש לך בשיניים, הוא אומר לו איזה גרגיר של אורז נדבק לך, תוציא אותו. הוא אומר לו, עד שאתה אומר לי, תול קסם בין שיניך, תול קורה מבין עיניך. אתה, יש לך בעיה יותר חמורה. זאת אומרת, לכן, הרב חידה כותב, בדרך רמז, אנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה אל אדוני. מה זה נחפשה דרכנו ונחקורה? הוא אומר, תחלק את המילה לשתיים. אם תאמר לאנשים, בואו יחד נשוב כולנו בתשובה שלמה, נתקן את מעשינו, נחפשה דרכנו. הוא לא אמר, תחפשו דרככם, נחפשה דרכנו. ממילא ונח קורה, הקורה, הוא לא יגיד לאותו קורה מבין עיניך. אז זה לימד אותנו שאדם צריך להיות תמיד לדעת איך להוכיח ומתי להוכיח. גם במדרש כתוב משל למלך שהיה לו אהוב. והאהוב הזה היה בא לבקר את המלך פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. לבקר אצלו בארמון. והמלך הייתה גינה יפה מאוד, שם פרדס, ופירות מאוד משובחים, שלא מצויים כל כך בשוק. זה האהוב הזה, יום אחד יצא מבית המלך, בא ללכת, חמד בליבו, ראה איזה אילן יפה, עם פירות יפים מאוד, חמד בליבו לקחת כמה פירות, בלי לשאול את המלך, אמר למה אטריד אותו, אני אקח עושים בסל. התחיל לאסוף פירות, היה שם, חוץ מכם, הכלב של המלך, פעם מינן. אז כלב של מלך זה כלב. זה בא, נפן עליו, נבח עליו, וקרע לו את הבגדים, את המכנסיים. והמלך ראה מהחלון, ראה אותו. אחרי זה, והלך, מסכן מה יעשה, הלך הבית, החליף את הבגדים, הביא פירות, העיקר לקח פירות. אחרי שבוע, המלך רצה להוכיח אותו, לא אמר לו, למה לקחת, לא שאלת אותי, הייתי נותן לך. אמר לו, איזה חצוף זה הכלב הזה, ראית? נפל עליך אותו יום, קרע עליך את הבגדים. ואז הוא הבין לבד שהמלך ראה אותו, אז עשה לו בדרך רמז, לא בדרך גלוי, לא בדרך גלויה. זה מה שאומרים המפרשים, משה רבנו, כשהיה יושב ודן את ישראל, בא יתרו, מה אמר לו? מדוע אתה ניצב לבדיך בכל העם, מדוע אתה יושב לבדיך, כל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב. מה ענה לו משה? תשובה לא מובנת. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטי בין איש ובין רעב. הרי יתרו על זה שואל אותך, למה אתה צריך בעצמך לדון? תמנה שרי אלפים, שרי מאות, לא אתה בעצמך. לא עונה לו, כי יהיה להם דבר בא אליי, בטח שיהיה להם דבר בא אליי, שפטי. אלא משה רמז לו, אמר לו, תראה, אני רואה אחד שהוא מתפלל לא הכי בסדר. השני מדבר לא מילים הכי נקיות. השלישי מדבר בית הכנסת. אני לא מוכיח אותו ישר, אחר כך יתבייש, לא ישמע. אז מה אני עושה? כי אליהם דבר בא אליי, יש לו, אני מחכה לו, הוא בא אליי, שואל אותי שאלה בהלכה, אני עונה לו, ואז כשאני עונה לו, אני אומר לו גם את הדבר שהוא לא עשה, לא היה בסדר, מה הוא צריך לתקן, איזה דברים הוא צריך לתקן. אומר לו את זה ברמז. זאת אומרת, כי אליהם דבר בא אליי, ושפטי. אז בדרך עקיפה ולא בדרך ישירה. זה אומר, משל למלך שהיה לו פרדס, ואז הוכיח את האהוב שלו. אחר כך, פסוק אומר שם, כן, מה כתוב שם? כן. מה זה נציג? נציג אלקטרוני. עוד אמר שזה היה גם פעם, אומר גם משה רבנו עליו השלום, יודע להשכין שלום בין הקדוש ברוך הוא לישראל. מה אומר המדרש? אומר המדרש, היה מעשה פעם שהמלך כעס על המלכה. מלכה עשתה איזה דבר נגד רצונו. כעס עליה וסילק אותה מאצלו, אמר לה שתלך לאגף שלה, שם. אז היה קצת קצר ביניהם. הגיע אהובו של המלך, ראה את המצב ככה, הלך שאל את המלכה מה קרה. אמרה לו, מה אני אעשה? המלך כועס עליי, אמרתי איזה מילה לא במקום, התנהגות לא... הלך אצל המלך. מה עשה אצל המלך? אמר לו, תראה, המלכה היא אישה כשרה, אישה טובה, ממשפחה של מלכים, בת נסיכים, והיא יש לה התנהגות טובה, היא מתנהגת איתך בסבלנות. אז חטאה לפעמים איזה חטא קטן, זה לא חטא כזה גדול שאתה צריך לכעוס עליה. בבקשה, אדוני המלך, תמחל לה, כי דיברתי איתה, היא לא תעשה יותר. אז ככה הרגיע אותו, עשה את העוון קטן. אז אמר לו, בסדר, לדבר איתה, שהיא לא תעשה עוד כך. הלך לדבר עם המלכה, לא אמר לה חטא קטן, אמר לה, את יודעת מי זה בעליך, המלך? איזה אדם חכם, איזה אדם נבון, כמה באים להתייעץ איתו. איך הוא יודע לכלכל את כל המדינה, את כל הזה, לא כמו אלה הפסיכים. הוא קיוסק לא יודע לנהל. שום דבר. תאמין, מכונית משומשת, אתה תקנה ממנו? היום, עכשיו אומר לך ככה, אחרי דקה, אומר, לא אמרתי. אז הוא אומר לה, זה מלך, איש בעל דעה, בעל משקל, מילים שלו מילים, דיבורים שלהם דיבורים, וצריך להיזהר בכבודו. אז לכן, תדעי שאת חטאת כנגדו חטא גדול, אפילו שזה לא נראה לך חטא קטן, חטא גדול, אבל בשביל המלך והגודל שלו והעוצמה שלו, אז ראוי שתבקשי ממנו מחילה ותשני את התנהגות. אז היא הסכימה, וככה עשה ביניהם שלום. אומר אותו דבר משה רבנו עליו השלום. שאב מדבר עם ישראל, מוכיח אותם. הנה, פה תראה, איזה תוכחות. במדבר, בערבה, כל אחד איפה חוטה. אבל כשהלך לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, לא, הם מסכנים, כמו איך אמרת, נער ישראל ואוהביו. הילד, הפסוק אמר, ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו, אלא ודילוגו עליי אהבה. מה הפירוש? מה אומרת? שאם אדם לפעמים מסכן לא יודע לקרוא, קורא טעות. אפילו אחי, הקדוש ברוך הוא שמח. ודילוגו, שהוא מדלג את המילה, או אומר אותה לא נכון, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אומר למה? אומר זה כמו ילד. אומר למה זה דומה? למלך שיש, לאבא, סליחה, שיש לו בן. והבן קטן, הוא חיכה הרבה שנים שיוולד לו הילד הזה. נולד הילד. ואז הוא התחיל הילד לגדול, התחיל ללכת, לפטפט, ומתחיל להגיד אבא, אז לא יודע להגיד אפילו אבא, 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 אומר ככה, או, המלך שמח, שמחה עצומה. אומרים לו, מה, איזה טיפש, מה, איזה, הוא מדבר מגמגם, הוא לא מדבר. מה בסדר, הוא מגמגם, אבל זה התחלת הדיבור שלו. חכה עוד מעט, הוא יהיה בחור, יהיה נער, ידבר באופן שוטף, באופן זה, אז עכשיו, אומר אותו הדבר עם ישראל. אפילו שאנחנו עושים איזה חטאים, הקדוש ברוך הוא אומר, אותו הדבר מתרצים על חטא העגל. חטא העגל היה שישראל עשו, לא ישראל למעשה, הערב רם עשו, אבל למה ישראל נענשו? כי ישראל לא מיחו בהם. וגם הזוהר כותב, סמכו. אמרו יופי, יהיה להם כעת העגל שלהם, הם התעסקו בשלהם, אנחנו נתעסק עם התורה. יעזבו אותנו בשקט. אבל הם כופרים בקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. זה לא היה נכון. מה עשה משה? שהלך אצל הקדוש ברוך הוא, אמר, אז זה תמהים כל המפרשים. איך משה מדבר כך? אנא, חטא העם הזה, חטאה גדולה. עשו להם עגל מסיכה. למה משה, הוא הפרקליט של ישראל, היה צריך לומר לקדוש ברוך הוא, זה חטא קטן. אבל לא, הוא אומר לו, חטא שלהם זה חטא גדול. חטא העם הזה, חטאה גדולה. למה? רוצה להגיד לו, אני דיברתי איתם, והם יודעים את העוון, שהם עשו עוון קשה מאוד, עוון כבד מנסו. אז בבקשה, הם יודעים שהם חטאו חטא גדול ואתה תמחה להם. למה? אם יגיד לו זה חטא קטן, זה חטא קטן, מי יודע מה עוד יעשו. אז ככה, זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי גם כן, הרי הוא היה ניצוץ משה רבן, עליו השלום. שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, איזה מילים, משהו, נחמדים מזהב ומפז רב. ככה הוא אומר בזוהר, ריבון העלמה, ריבון העולמים, אנט אלוה רב, וענה חטאי רב רבין, אתה אלוהים גדול, מלך רם וניסה, ואני, אבונות שלי כבדים מאוד, לא ככה אנחנו אומרים ביום כיפור, כי אבונותיי עברו ראשי, כי המסע הכבד יכבדו ממני, אז אומר, יאה לאלוה רב למשבק חובין רב רבין. זאת אומרת, אנחנו עשינו חטאים גדולים, נכון? ואתה אלוהים גדול, אז זה בושה וחרפה שנחטא כך נגדך. אבל כיוון שאתה אלוהים גדול וכל יכול, אז ראוי לך כן למחול. דברי פיוס, הוא אומר לקדוש ברוך הוא.
זה דברי רשבי?
איך דברי? רשבי, כן. זה דברי רשבי. ותראה את זה, רבי יוסף חיים העתיק אותו בלשון חכמים חלק ב'. שם גם כן בתפילה שאדם מתפלל על החטאים שלו, אז ככה הוא אומר שם. בון עלמא, אנט אלוה הרב, וענה חובי רב רבין. יאה לאלוה הרב למשבק חובין רב רבין. אז זאת אומרת, האדם שעומד לפני השם יתברך, לא יכפור. להגיד, מה עשיתי? עשיתי עוון קטן. יגיד לו, נכון, אני עשיתי עוונות, אני חטאתי, אני פשעתי, אני מרדתי. אבל אתה אלוה הרב לסלוח, לא אנחנו אומרים, אחרי הוידוי, ויעבור. תראה כמה מפסידים אלה שמדלגים. אל רחום וחנון, ערך אפיים, לרב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. זה, על ידי זה, אתה מעורר את הרחמים הגדולים למעלה, ואז הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את דברי הפיוסים. למה? יש את המקטרק שם, עומד בצד, זה השר של אלה, אנדרוגינוס וטומטום וירח בן יומו, שהקימו יחד איזה קואליציה כעלי אומביקה. איזה ממשלה לא עליכם, ברמינן. הולכים מדחי אל דחי, התשעה באב על הרס. כן, זהו זה, כן. אז הבנת? הוא מכה אותה, מה תדאג? הם חושבים שהם בידם כל יכול, וליברמן יוכב על הסוס, כמו עם המן הרשע. איך הוא אמר? למי יחפוץ המלך לתת יקר יותר ממני? בטח. וואי וואי. כן. אז אומר, זהו, אל תדאג, בסוף. אנחנו בעזרת השם נעלה, לא נעלה. מה? כן. פנחס בן אלעזר ראה מה ראה והלך וקינה את קנאת השם. למה אהרון מה עשה? והופיע הרי השאלה הזאת הגמרא שאלה. שכחת, אתה למדת את זה ושכחת. אל תראו, ידידיה יודע חצי שס. אני למדתי איתו לפני כמה שנים יש? כמה? כמו אמר? 33. גר עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז שם הגמרא שואלת את זה. בינתיים שכחתי את זה, כי עשית לי ככה טוב על הלב. אז באתי לידי זכיחות דעת. מה אמרת?
למה
אהרון? אז הגמרא אומרת, ויר אהרון, מה ראה? הם חור בנה של מרים, בן אחותו. תמיכה בהם. מה הם עשו? במקום הרגו אותו. עכשיו, אהרון נראה שהם מטורפים אלה. בפרט היו שם שני ראשי הכנופיה, בניו של בלעם, יונוס ויום ברוס. אמר, עכשיו יארגו גם את אהרון. ואם יארגו את אהרון, אוי ואבוי. אין תקנה. מה עשה? לכן אמר להם, הוא לא תאר לו שזה יקרה. אמר, עד שמחר יבוא משה רבנו. למי זהב, התפרקו ויתנו לי. ואז היה מה שהיה. בסדר? התירוץ מצאים בעיניך או עוד לא? טוב. מהר"ם אלשיך, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר אותו דבר על הפסוק במשלי. פסוק לא מובן. כתוב בפסוק, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם, ויהווך. שואל מהר"ם אלשיך, מה אל תוכח לץ פן ישנאיך? אז מה, הוא ימשיך להתלוצץ ואני לא אוכיח אותו? תמצא איזו שיטה, לא אמרנו עכשיו, תעשה איזו פרופגנדה, ותטפל בו. ועוד, השאלה עוד יותר חמורה, בסוף הפסוק, הוכח לחכם ויהווך. חכם צריך להוכיח אותו. חכם יודע הכל. אני לא צריך להכריח אותו. מספיק שאני אצביע על הספר, הוא יודע כבר מה. אלא הוא אומר, לא זה פשט הפסוק. פשט הפסוק, אל תוכיח אדם ותאמר לו לץ, בער, טיפש. תגיד לו כל מיני מילים של גנאי, למה? ישראל כאלה ירצה לשמוע. אלא מה? הוכח לחכם. תגיד לו, אני מתפלא עליך. אתה חכם, אתה איש גדול. אתה למדת תורה, יודע תורה. אתה איש לימוסין. אתה מהסוסייטי. אתה משהו משובח, משהו לא מהעולם הזה. איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא ישמח, למה? נתת לו קומפלמנטים, שיבחת אותו, רוממת אותו, ועכשיו אתה מדבר איתו, אז הוא אוהב אותך, ישמע מה אתה אומר. אז זה פשט הפסוק. ככה כותם ארם אלשיך עליו השלום. אל תוכח לץ, אל תאמר לו אתה לץ, אלא תאמר לו אתה חכם. על ידי זה ישמע אותך. עוד אמרו אבותינו, אלה הדברים, למה פתח באלה? אז יש, המדרש אומר, כיוון שאמר לפני כן, אלה המצוות, איפה בפסוק האחרון שבמדבר, אלה המצוות, החוקים והמשפטים, אשר ציווה השם את בני ישראל בהר סיני, ביד משה. שם אמר אלה המצוות, אמר פה, אלה הדברים. זאת אומרת, משה רבנו בא להוכיח אותם על המצוות, אמר להם, כל המצוות שלימדתי אתכם שצריך לעשות, כעת אני רוצה לשבת איתכם ולראות, לבדוק אם אתם מקיימים אותם כהוגן, ואיך אתם מקיימים אותם. אז אלה המצוות, אלה הדברים, כמו גזרה שווה. אבל המדרש, יש 70 פנים לתורה, המדרש אומר, אלה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. מה העניין? אלא יש גמרא במסכת בבא בתרא. גמרא אומרת שמה, רובם בגזל, מאותן בעריות, וכולם בלשון הרע. רוב העולם נכשלים בגזל. לא גזל ממש, לפעמים איזה חסר פרוטה, חסר זה, הוא מעגל לטובתו. או שכר שכיר, זכיר, לא משלם לו מלא, מוריד לו איזה כמה, זה גזל, אז רובם בגזל. מאותם, אז לא שמעתי דבר כזה, אדם מצלצל לטלפון, הוא עוזב את התורה והולך, הטלפון יותר חשוב מהתורה, לא בפומבי, זה גם חילול השם, זה נקרא חילול השם. אז מאותם, בעריות. מה זה מאותם בעריות? שיש הצרה של עריות. הגמרא לא אומרת שם בקידושין שאסור ללעוג על עוברי העבירה. סתם עבירה זה מדובר על זה. למה? אי אפשר לדעת. יש אנשים שיש להם חולשה בדברים הללו. מאותם בעריות. כולם בלשון הרע. שואלת הגמרא, מה? צעקת עתך כולם? חס ושלום. יש הרבה צדיקים בישראל, איך אתה אומר כולם בלשון הרע? שיבה הגמרא, אתה באת פה לדבר? הלו, גם אתה יושב פה, גם מדבר. למה אתה לא מוכיח אותו? אתה חייד מנו? תרבלה. זאת אומרת, אבק לשון הרע. שואלת הגמרא, איך ידע מאבק לשון הרע? כגון אדם ששואל את חברו, יש לך אש? רוצה להדליק, לעשות אוכל. אז הוא אומר לו, לא, אין לי, אבל תלך שם אצל השכן, הם תמיד עושים בשר על האש. אז למה אתה הוספת, הם תמיד עושים בשר על האש? תגיד לו, לך לשם, יש להם אש. התוספת הזאת זה אבק לשון הרע. זאת אומרת, צריך להיזהר שלא יהיה איזה מילה, כמו שיש בגמרא דומה לזה, קצת רחוק מזה, אבל זה דומה. גמרא אומרת, אסור לומר שמועה זו נאה. וואה, מה שיש על זה מפרשים, מחלוקות, בירורים, מה פירוש? אדם שמע איזה חידוש, אומר, וואלה, זה חידוש יפה. למה אסור להגיד? זה החידוש יפה. שאר החידושים הם לא יפים, אז אתה עושה סלקציה. כמו אחד שאל אותי שבוע שעבר, עניתי לו, אומר, הרב, איזה עלייה הכי טובה השבת? עלייה רביעי, למה רביעי? המגן אברהם כותב, זה מחבר את שתי הפרשיות, שיש פרשיות מחוברות. די, עכשיו אין לנו כבר. דברים, הכל... אז זה שמה מתחבר מטות ומסעי. וגם, הרי הוא מתחיל את המסעות. למדנו שמבית מסעות, לא... אין לך מקום שם, אתה צריך לצייר אותם. יש מלא מקומות שם. למה אתה מצייר אותם? מה המסעות? לא מפסיקים באמצע. כך כותב הגאון חידב לדוד אמת. אז זה עלייה חשובה. אך הוא אומר לי שישי, שזה עלייה חשובה, או ראש חודש, האמת שכולם חשובות. אבל אמרתי לו, אני לא עושה סלקציה ואסור לומר. הבאתי אותה גמרא הזאת. עכשיו יש ויכוח שם בין הפוסקים והמפרשים. מה הכוונה לומר שמועז זו נאה? אז זה שהסבירו, המדובר הוא שאחד שאף פעם הוא לא אומר שמועז זו נאה. אלא פה פתאום הוא אמר שמועז זו נאה. זה שמועז נאה, והשאר לא אמרת נאה. אם אחד רגיל להגיד על כל חידוש שהוא שומע, יפה, תודה, זה נחמד, זה מתוק, דרשה טובה, אז זה הנה חינמי, אז כולם טובים, אין בעיה. אבל שהוא אומר שמועה זו נאה, ואף פעם הוא לא אומר על אחרות, השמה אחרות לא נאות. זה אחד התירוצים, יש הרבה תירוצים, אבל יש עוד תירוץ, שכל זה מדובר שמועה זו נאה בהלכה. אבל בדרשה מותר להגיד. למה? דרוש, יש דרוש שהוא נחמד. ככה הוא הולך בדיוק לפי המילים. כמו שעכשיו הבאנו, רבי משה אלשך, אל תוכח לעץ ונסנאיקה, הוכח להחם ויאבקה. ולפעמים יש איזה דבר שיש לו ציצים ופרחים, ככה מאוד יפה, אז הוא מתפעל. אז הוא אומר, זה מתוק. איך אומרים אלה? התימנים אומרים גשמק. זה שבועה יפה, מתוקה, גשמק. אז זה... אז על דרשה אפשר להגיד, אבל ההלכה, כאילו זה ההלכה, הוא עושה סלקציות, זה ההלכה סוג א', זה סוג ב', אבל האמת שיש כתבו בפוסקים, שיזהר לא לעשות בעליות, זו עלייה וזו עלייה. למה? יש לנו כתב בעל הגאות מימוניות, וגם הביא את זה גם גיסו, המורדכי, הם היו גיסים. שניהם נהרגו על קידוש השם, מה שמם הגרמנים, שרפו אותם חיים עם המשפחות שלהם. שזה הקדוש ברוך הוא הביא כעת על גרמניה, יש שם שיטפונות, מתים שם עשרות רבות, אפילו מאות, ברמינן, מה שקורה באירופה עכשיו, תוהו ובוהו. אז בקיצור הדברים, הראש היה עולה עלייה רביעי, כל שבת. פלאו, מה העניין? הוא גדול הדור. עולה עלייה רביעי. הרי אדרבה בגמרא כתוב ששלישי זה טוב. האמת שיש חילוק בין הפשט לקבלה. לפי הפשט, עלייה שלישי היא הכי חשובה. לכן מעלים תלמידי חכמים, ככה הגמרא אומרת, בגיטין. שישי זה גם חשוב. אז עולים בנים של תלמידי חכמים, אבל הזוהר לא כך כתב. הזוהר כותב, הביקרוס פדאי, המיד ליבה, היה אחד מחכמי הזוהר, דור שלפני רבי שמעון, היה כל ימיו לא היה עולה אלא עלייה שישי בשבת. למה? יש בה מעלה גדולה, זה בחינת יסוד. וגם רבנו הארי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שאתמול היה יום ההילולה שלו, הוא כך היה נוהג. כל שבת היה עולה שישי. בישיבת בית אל, היה להם מנהג, וכתוב, זה בתקנות בית אל. הרב החסיד, מי זה הרב החסיד? הראש הרבנים, הם לא היו נותנים תוארים, לא מפריזים בתוארים. אין אצלם הגאון, הגאון הצדיק, הגאון החסיד, הגאון האדיר, הגאון המפורסם, ועוד יש כל מיני היום. אז הם, כל חכם מחכמי בית אל, היו קוראים לו חסידה קדישה לישראל. למה? הוא מתפלל לפי הכוונות. חקל, חקל, ראשי תיבות, חסידה קדישה לישראל. אבל ראש החכמים שלהם, הראש שיבה, כמו הרשש, לפניו היה הרב גדליה חיון, היו קוראים לו הרב חסיד. אז הם כתבו בתקנות שבכל שבת הרב חסיד הוא מתפלל, הוא חזן. למה? הוא יכול, צריך שיהיה תמיד חכם, חזן יהיה תמיד חכם, לא כל אחד שיעלה, יש לו קול ויעלה ויעלה ויבוא, יעלה וילך. אז היו מזמינים תמיד את החכם, בוחרים את החכם הכי גדול, וגם הוא היה עולה שישי. אז עכשיו, יש פה הראש, למה הראש עלה רביעי? אלא הסיבה היא ככה, ככה כותב הגאות ומוניות וגם המורדכי. הוא ראה שבבית הכנסת שמתפללים, ולא רק אצלו, גם בשאר בתי כנסת, אמרו, כיוון שהגמרא שיבחה את המעלה של השלישי, שמעלים את הגדול, אז שהיו נותנים לאיזה מישהו רביעי, אומר, מה אתה נותן לי רביעי? אני, זה, אני ככה, אני, אתה עושה אותי. רביעי, כדי שילמדו ממנו לא לזלזל בעליות. אז אסור לעשות כל מיני מדרגות וכל מיני ציונים לעליות. כולם שווים. כתב ספר חסידים, למשל. הוא אומר שמתפלל או קורא בתורה. יש שם פסוקים של ברכות. אז הוא מברך את הקהל, הוא מתכוון לכוון לברך את העולה או את האדם. אסור. אני מתכוון לכל ישראל. שהוא קורא את קריאה, למשל, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, כוון על כל עם ישראל, לא על זה שעולה או על ההוא או על השני. וכן הלאה, אותה דבר חס ושלום שיש 11 עירורים בפרשת כתבו, או כל מיני פסוקים שהם עוד מעט שנו ואת חנן, כתוליד בנים, זה קריאה של יום תשעה באב, ושם צריך להוריד את הכל. העידותי בהם היום את השמיים ואת הארץ, אני אומר זה לשון נסתר, כעבוד יובדון מהר, בר מינן. אז זה אומר בלשון, בקול נמוך, ולא יתכוון חס ושלום על מישהו. יש אזהרה. לכן הראש היה עושה כך, היה עולה רביעי כל שבת, כדי שאנשים זה יתייקר. אז חשבו אנשים, שזו העלייה הכי חשובה, ועד רבה, התחילו לעלות. אבל הוא לימד אותם שלא לעשות סלקציות, ולעשות זה יותר טוב, זה יותר פחות, או מה, וכן הלאה. אחר כך, אומר עוד, אלה הדברים, אז אמרנו, זה אבק לשון הרע. אז אומר, וכולם באבק, זה במסך בבא בתרא, לקראת הסוף. עכשיו, כן. אז בהלכה כתוב אחת לחודש, ויש מאדרים אחת לשבועיים, ואם עולה יקר, אז יבקש עלייה נוספת גם העולה. או ילך אחר כך לבית כנסת אחרת, ששם העליות בזול, ויקנה עלייה. טוב. בקיצור, זהו. אז זה יעלה בשני וחמישי, לא חייב בשבת. לא חייב בשבת. לא כתוב שצריך בשבת. לא חייב בשבת. עוד אומר, אלה הדברים, את צריך להוכיח. איך מוכיח? יש מעשה נורא עם רבנו הארי. נזכיר, כיוון שזה אנחנו תוך שלושה ימים ליום ההילולה שלנו. בנו הארי, כשהתחיל להתפרסם, הוא הגיע לצפת בגיל 36. הרי עד אז היה בקהיר. אליהו הנביא היה בא אליו, מלמד אותו תורה. יום אחד בא אליו אליהו ואמר לו, קום, שלח אותי הקדוש ברוך הוא להודיע לך, הזמן שלו קצר פה בעולם, תעלה מהר לארץ ישראל. הוא לא אמר לו לאן. תעלה לארץ ישראל, ושמה תלמד תורה, ותפיץ את התורה שלך החוצה. הלאה, השמע בקולו, נפרד מחמיב, חמיב זה היה דודו, מרדכי פרנסיס, היה חמיב, היה מצרי, גר במצרים, ממונה על המכס, הוא פרנס אותו, נתן לו את ביתו לאישה, לקח את אמא שלו, הייתה בחיים, ולקח גם את אשתו, והילדים, ועלה איתם, עלה איתם. הגיע לירושלים, עמד בהר הזיתים, רצה להיכנס לירושלים, ראה את השטן, ככותב רבי משה הגיז. ומשה הגיז היה גאון גדול, אמרתי לכם. כתב ספר פרשת אלה מסעי. כותב שם שראה את השטן עומד בחרבו שלופה בידו. ורגל אחת על אותו מקום, הוא לא כתב איפה, כוונה, זה השקר שהם אומרים, הקבור שם, התמה שלהם, אותו האיש. ורגל שנייה על המסגד בעומר, מסגד עומר, זה כיפת הזהב. קוראים לזה כיפת הסלע. יש לנו נס, תזור, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו. אם תסתכלו, בשביל להתבונן, הרי במסכת מידות, הר הבית היה 500 אמה על 500 אמה. והוא היה מרובע. היום, אם תסתכל על הר הבית, זה לא מרובע. העניין הוא ככה, שעד אזור הכותל שאנחנו מתפללים היום, זה גם כן נחמה פורטה על הרפורמים הרשעים, מה שלקחו שם בצד. הקטע הדרומי זה לא הר הבית. כל מסגד אל אקצה, וגם האולמות שהם בנו עכשיו עם מחשמה וזכרם, זה לא שייך להר הבית בכלל. זה סוללות אפר שאחר כך, משך השנים, הוסיפו, וזה הוסיפו להר הבית. אני קראתי הרבה ספרים והרבה מדידות, זה הר הבית, הוא צריך להיות מרובע. אבל החלק שאנחנו נמצאים בכותל, משם מתחיל הר הבית, וזה מסתיים עד אזור שער העריות. אבל ודאי שלא נעשה מעשה ולא ניכנס לשם, אסור. בכל השטח אסור לנו להיכנס, אנחנו טמאי מתים היום. עכשיו היה שם, אז למה הבאתי לכם את זה? אז רבנו הארי ראה את השטן לא עומד על אל-אקצה. זה מוקצה מחמת מיאוס. הוא עמד על כיפת הסלע. רגל אחת פה ורגל אחת שם וחרבו. אמר לו, אם תיכנס לירושלים, הוא יהרוג אותו. למה? כי הוא משיח בן יוסף. המשיח בן יוסף, התפקיד שלו להילחם בשטן, לחלות אותו. אז מה עשה? עמד מרחוק, כך כותב, ואמר, כאן קבר חולדה, כאן קבר זכריה, שם קבר שמואל הנביא, אמר להם כל המקומות. ומשם המשיך, כותב רבי משה הגיז, ולעיר לא בא. אפילו שהוא היה יליד ירושלים, עד גיל שש הוא גדל בירושלים. כי היה יתום מאבא, אז ירדו למצרים. קיצור הדברים, המשיך ללכת והגיע לצפת. כנראה הודיעו לו בשמיים להגיע לשם. הגיע לצפת, היה שם רמק. הוא הגיע בסביבות חודש סיוון, ככה קצת אחרי פסח הוא יצא ממצרים, ואז הגיע לסיוון, היה שם רמק בחיים. כל זמן שהרמק היה חי, רבנו הארי לא גילה שהוא יודע קבלה, אלא היה יושב ושומע דברי תורה בישיבות איתם והכל כרגיל. בחיים ויטל אמר יום אחד לרבנו הרמק, יש חכם אחד אשכנזי, עלה ממצרים. ובאמצע שאני לומד, הוא קורא לנשמה שלי ואומר לי, בוא הנה, תבוא אליי מהר, הזמן קצר והמלאכה מרובה. תבוא תלמד אצלי קבלה, כי אתה תפיץ את תורת הקבלה בעולם. והוא מפריע לי באמצע הלימוד, מה אני עושה? אמר לו, אין דבר. ולאמת לא עבר זמן קצר, כ"ג תמוז נפטר הרמ"ק. ואז רבנו הארי הספיד אותו הספד גדול, וגם מרן רבי יוסף קארו. אחרי זה רבנו הארי התחיל לדרוש ברבים בחודש אלול. זה שנת שין למד. וחי עד שין למד בית. אומר רבי חיים ויטל, כך כותב, משך שנה ושמונה חודשים לא זז ידי מתוך ידו. והיינו לומדים יחד וכל התורה שלו מסר לו אותה. וכתב יותר מעשרה ספרים. רבי חיים ויטל היה משהו פלא פלאים. שער ההקדמות, שער הגלגולים, שער רוח הקודש, שער הפסוקים, שער מאמרי רזן, שער מאמרי רשב"י, והוא אלי סוף. וספר עץ חיים, ועוד מבוא שערים גם. אז כתב כמה וכמה ספרים, למעלה מעשרה, אולי 12, 15, כתב. אז בינתיים הגיע אליו גם רבי אברהם גלנטי. באברהם גלנטי היה חסיד גדול. הוא היה קם כל הילה בחצות, והיה מסתובב בסמטאות של צפת, מאיר את כולם. והיה לובס סק, סוגר אותו על בשרו, ושוכה ברצפה ובוכה. הם מבכה. רבנו הארי אמר עליו שהוא ניצוץ ירמיהו הנביא, זכור לטוב. קיצור, ניצוץ ירמיה, סליחה, ירמיה הנביא. אז רבי אברהם גלנטי היה ישב אצל רבנו הארי ולמד תורה, והתפעל מאוד מהגדולה שלו. יום אחד, בשבת, נפגש עם אחיו. אחיו היה בית דין של צפת. מי זה? הרב המגן. המגן היה חותם מגן. מגן משה גלנטי, נרו. אמר לו, אתה יודע מי זה האיש הזה, איזה גדול, ענק, יודע כל העוונות שאדם עושה וכל הגלגולים, ועל מה בא לגלגול ומה בא לתקן. כדאי לך להכיר אותו. אמר, טוב. יום אחד היה רבנו הארי יושב בביתו, והנה הרב מרדכי, משה גלנטי, מגיע אליו. מגיע אליו ונכנס. קם רבנו הארי מלא קומתו וחרד. מה, בית דין של העיר הגיע אליי, והוא חושב את עצמו לאדם פשוט, מרוב הענווה. אמר לו רבי משה גלנטי, אני באתי אליך כי שמעתי את מעלתך. אמר, לא נכון, אני אדם פשוט, אני לא יודע מעט תורה, זה הכל. אמר, לא, אתה יכול להסתיר את עצמך כמה שאתה רוצה, אבל אני יודע, קדוש ברוך הוא ואני יודעים את ערכך. אז רבנו הארי מתחיל להתנצל, וסוף הוא אומר לו, אני באתי שתגיד לי איזה עוון יש לי, אני רוצה לתקן אותו. התחיל רבנו הארי לבכות. מה לא, אוי ואבוי, באת אתה להזכיר לי עווני, מי אני, אתה גדול הדור, אתה כל עיני ישראל אליך, מרן רבי יוסף קארו אפילו מתכופף בפניך, כולם עומדים בפניך, אתה בדין של העיר, מרא דאתרא, מי אתה, מה אני שאני אדבר איתך, ואתה אומר לי, יש לך עוון? אוי ואבוי לי, תחיל להתוודות ולבכות. אמר לו, לא יעזור לך, תבכה, תצעק, אתה צריך להגיד לי, אם אתה חס עליי ואוהב אותי, להגיד לי מה חסר בי, כדי שאני אתקן את נשמתי פה, בגלגול הזה. לא רוצה לבוא בגלגול. הפציר, 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 הסוף רבנו הארי ראה שאין דרך, אמר לו בסדר. אמר לו, יש לך, אני רואה עליך עוון הגזל. שמע הרב המגן, אמר בסדר, לא שאל שאלות, הלך לבית. הלך לבית, עכשיו היה לו, ליד הדירה שלו, הם כולם היה להם מרתף למטה. ראית מרן, רבי יוסף קארו, עד היום יש, איפה שהוא היה גר בסמטה של צפת, מתחת לביתו, אני זכיתי, ישבתי שם פעם ללמוד. היה לו שם כמו איזה מרתף, שם היה יושב לומד, מרן, שם כתב השולחן ערוך. היה אמנם נוסע לביריה, אבל רוב הזמן שהיה לומד בשבתות וכדומה, שם. אז הם היה להם כולם, הוא היה לו איזה מרתף בבית, ומה היה עושה? היו הורגים חוטים, עושים חוטים מצמר או פשטן או כל פעם מה שיש להם. והיו פועלים עובדים אצלו, והוא משלם להם כסף. אז אמר, כנראה איזה מישהו לא קיבל כסף. אסף את כל הפועלים, התחיל לבכות. אמר להם, אתם רואים שאני אלך חס ושלום, שמה לגיהנם, בשביל לחנן עליכם, כל חודש אני בא לשלם לכם את הכסף. אני לא שואל אתכם כמה, אני פותח את הארנק, וכל אחד לוקח מה שמגיע לו. בבקשה, אני מתחנן, כך אומר להם הרב משה גלנטי. אז פתח את הארנק ושם את הכסף על השולחן, אמר, מי שמגיע לו משהו, אני אפילו לא מסתכל, ייקח מה שמגיע. והנה, באה אישה אחת אלמנה שהייתה עובדת אצלו, אמרה לו, סלח לי הרב, אני הרגשתי בליבי שהחודש, שאני עובדת יותר טוב קצת מאחרות, ומגיע לי עוד 2 שקלים נוספים. אמר, תקחי כמה שמגיע לך, מגיע לך 20, 200, תקחי הכל. לקחה ואמרה לו תודה רבה והלכה. טוב, למחרת, והוא מסכן ישב בצום, היה בצום בתענית, לבכה. למחרת בא אצל רבנו ארי. הסתכל עליו, אמר לו 3 מילים, נתקן עוון הגזל. אז תאר לך כמה 2 פרוטות שהיה מגיע לאלמנה הזאת יותר מאחרות, אז על זה נרשם מה שנרשם. הוא אומר, מכאן אדם ילמד מה זה תוכחה, איך צריך להוכיח. אומר הגאון חידה, בעבר הירדן, מה זה? הוא אומר, בא להגיד משה רבנו, לנחם אותנו. אל תתפעל, אל תיבהל, הכל עובר. גם הממשלה הזאת, כמו שקמה, ככה תחלוף. כלבוש, תחליפם, ויחלופו. זה ממשלה עם, זה נחש עם 7 ראשים. כן, תספור אותם. איזה, יש שם רק חסר, אמרתי היום למישהו, יש שם הכל. חוץ מ... מה חסר שם? ברד הרבה חושך. יש שם שערה, רוח שערה, עושה דברו, יש שם כל הסוגים. רק חסר עוד ברד הרבה חושך, יבוא בעזרת השם, והכל יפוזר, ילך אליך. יבוא משיח, תתקנו, די. לכן צריך, רבנו ארי כותב ביום תשעה באב, אדם יבכה הרבה על החורבן. מה יש במחייה? אומר רבנו ארי, שעל ידי הדמעות שאנחנו בוכים ביום תשעה באב, מחפרים לנו את העוונות. ולמה? כי אנחנו כולנו היינו גם בדור החורבן, אם זה בית ראשון, אם זה בית שני. ויש לנו חלק בחורבן בית המקדש. עכשיו, לא לחינם בנו כעת, בנו כדי לחפר. אז הוא אומר, על ידי הדמעות שאדם מוריד, זה כמו נסחים. למה? התענית זה בחינת קורבן. ידוע, לא קרה, אמרה הגמרה, על ידי חלב בדם שמתמעט בתעניתי, כאילו הקרבתיו על גבי מזבחך הקדוש. אז אתה מקריב קורבן, קורבן צריך נסחים. איפה הנסחים? אז זה הדמעות שאדם מוריד בשעת התפילה ובשעת הזה. תראה מה כותב הגאון חידה, שמתחיל תפילת ערבית בליל תשעה באב, יאמר לא ינגן ולא יעשה שום ניגון, אלא יאמר אותו בכל בכי ונהי. ככה היו, אני זוכר בדור שלנו, שהיינו ילדים, איך היה קורא את אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה, אחר כך שמגיע לאהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, היה אומר את זה בדמעות שליש. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו ככה מונחים בקרן זווית, איזה מצב שמרחם עלינו. כמה יהודים יש בחוץ לארץ רחוקים מדת, מיהדות, מחפשים חכמים, מחפשים תורה. היום רעבים כולם ללחם, רעבים וצמאים למים, לתורה הקדושה. לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אז הוא אומר, עכשיו איך התעודד האדם? הרב חידה בפני דוד כותב, בעבר הירדן. מה זה בעבר הירדן? אומר, הכל עובר, אל תפחד. ועוד במדבר יעשה עצמו כמדבר הזה שהכל דשים בו. ואחר כך בערבה, בערבה יהיה ערב לשני. כל ישראל ערבים זה לזה, אבל גם תהיה מתוק לשני. תאיר לו פנים. אחרי זה בערבה, במול סוף, יזכור תמיד את הסוף. ואז ישוב בתשובה. בן פרן ובן תופת. בן פרן שהוא מצליח בעסקים, והכל פרה ורווה, והכל עולה ומצליח. אל תיזהר לא להתגאות. ובן תופל כשהוא במצב לא טוב, וכדומה. אומר, ולבן, תלבין עוונותיך, וחצרות, לך לבית המדרש, וחצרות אלוהינו יפריחו. ודי זהב, תגיד לכסף, די, עד כאן. לא יעבוד כל הזמן, ויאבד את זמנו. אומר, זה בעבר הירדן. עוד פרש, הרב חידה עליו השלום, אומר, זה כיוון שהפרשה הזאת תמיד באה, בשבת שלפני תשעה באב, קוראים לזה שבת איכה. אמנם קוראים לה שבת חזון על שם ההפטרה, אבל זה שבת איכה. למה? אז אמרו חזון, יש שלוש הפטרות של תלה דפורענותה. אחד, הראשון, מה היה? דברי ירמיהו בן חלקיהו. כנגד הדיבור, מכפר על הדיבור של דיבורים, שאדם מדבר דברים אסורים. השני, קראנו שבת שעברה, שמעו דבר השם, מכפר על ששמע דברים אסורים. השבת, חזון זה על הראייה. ראייה זה כנגד הכל. אז לכן, ובא לכפר על שלוש עבירות. מה הם שלוש עבירות? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז דברי ירמיהו בן חזקיהו, זה בא לכפר על שפיכות דמים. למה? בשפיכות דמים כתוב, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. זה דברי ירמיהו. אחר כך שימעו דבר השם, זה עבודה זרה. עבודה זרה זה ישמע, אפילו שומע, דברי כפירה, אסור, צריך להיזהר. ועכשיו חזון ישעיהו, חזון, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה כנגד גילוי עריות. עכשיו אומר הגאון חידה, עבר הירדן זה הגלות הראשונה, הרי כמה פעמים גלו ישראל בשלבים? הגלות הראשונה היה 150 שנה, מהגלות הראשונה עד שנחרב בית המקדש. 150 שנה. ההתחלה היה בעבר הירדן. אלה מי בעבר הירדן נמצאים? בני גד ובני ראובן. הם הראשונים שגלו. אחר כך בעבר הירדן, הריהם בא מול סוף. מי זה בערבה? ערבה. ערבה, הוא אומר, במדבר. במדבר זה עשרת השבטים שגלו בשומרון, הם גלו למדבר, לחלח ולחבור וערי מדי. אחר כך בערבה, זה בית המקדש. למה ערבה קרה לבית המקדש? אנחנו אומרים, על ערבים בתוכה, תלינו כנרותינו. בערבה. אחר כך מול סוף אומר שיהיה סוף לגלות שלנו. בן פרן מה היה בפרן, שמה ששלח אותם מקדש ברנע, זה נקרא מדבר פרן, שלח אותם את המרגלים. מתי הם חזרו? בליל תשעה באב, ויבכו העם בלילה ההוא. בן פרן, אז זה תשעה באב, ובן תופל, זה שעשו עגל, 17 בתמוז. אלה השלושה שבועות האלה, צריך להיזהר בהם, לשמור את עצמו, ואז ולבן וחצרות ודי זהב, בעזרת השם, יחזיר אותנו למקומנו, וחדש ימינו כקדם. רש"י אומר על הפסוק, לפני זה הרבה כתוב שם, אחרי הכותו את ציחון מלך האמורי. מה נכנס הפסוק הזה? מה אכפת לי? קראנו בשבת שעברה שהוא הרג את ציחון והרג את אל הבא משה רבנו להוכיח אותם. שלא יגידו לו, תגיד, אתה עשית צבא? באיזה יחידה שירתת? אז אתה בא להוכיח אותנו? אז הוא אומר להם, תראו, הרי הכותו, אני הרגתי לכם את עוג ואת ציחון, שהם היו העיניים של כל אומות העולם. הם היו רואים מרחוק את מי שמגיע. עכשיו הוא הרג אותם, עכשיו אתם יכולים להיכנס לארץ ישראל. הוא אומר, משה לא נכנס, אני לא נכנס, אבל אתם נכנסים, אז אתם זוכים. לכן אמר להם, אחרי הכותו את ציחון מלך האמורי ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעבר הירדן, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. באר, הועיל, כותב כן, בקרוב עם משה רבנו, והוא יתרגם לנו ויפרש לנו את התורה. אז הועיל אליהו באר את התורה הזאת. עכשיו, המדרש אומר, מה זה באר את התורה? שכתב אותה ב-70 לשון. שמה צריך לכתוב ל-70 לשון? אלא, כיוון שהתורה התחילה בראשית ברא אלוהים, ומה כתב שם ראשי? למה התחיל אמר רבי יצחק? למה התחיל שמכוח מעשה וגיד נעמו, שמיבואו אומות העולם ויגידו, גזלנים אתם שלקחתם ארץ של הכנענים. מה נאמר להם? הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, את השמיים ואת הארץ, ושלו הכל שלו, ברצותו נתנה לנו, ברצותו נתן אותה לכנענים. אז הוא החליט שאנחנו לוקחים את ארץ ישראל. לכן אמר להם, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. רש"י כותב, איכה אסע לבדי, תחכם מסעכם וריבכם. מה זה מסעכם? איזה מסע? מה, משה רבנו הרים עליו את המסע של העם? איזה מסע? רש"י באר אפיקורסים. היו ביניהם כאלה שהיו אפיקורסים. אפיקורוס זה כופר בתורה. אז זה כאב למשה רבנו יותר מהכל. זה הרפורמים שלא מאמינים. למה? אז אפיקורוס נקרא המסע, כך כותב רבי יונתן אייפשיץ. למה? אדם, תאר לך, אדם יהודי מאמין, לא עלינו, יש צרות, אומר אין דבר, השם מרחם, הולך מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, והוא בוטח בשם. אז יותר קל לו כשיש לו איזה צער. אבל אדם שהוא מסכן, לא מאמין, שיש לו צרה, אין לו במה להישען. כי הוא לא מאמין. אז זה מסע. לכן אומר רש"י, מה זה מסע אחר? אפיקורוס. אפיקורוס זה לא מאמין. אז הוא באמת שלו בעיה. ובא משה רבנו ואומר, איך אני אסע לבדי? תחכם, עשרכם וריבכם. לכן אמר, על זה אני לא יכול. הרי זה אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים משבטיכם. שהחכם לא רק מספיק שיהיה חכם, אלא גם נבון. נבון לדעת לפתור כל בעיה. שעל זה הביאו מעשה עם רבי אברהם בן עזרא. ואברהם בן עזרא היה חכם גדול, אבל מסכן היה בלי מזל. הוא לא היה לו, לא היה לו כסף, לא היה, זה היה עני מרוד. אז הוא רבי אברהם בן עזרא עליו השלום. יום אחד היה עובר בדרך, שמע שניים מתווכחים ביניהם. מה קרה? אמרו לו, בוא נספר לך סיפור. אמר לו אחד, אני הלכתי, קניתי בדרך, קניתי שתי כיכרות. חבר שלי קנה שלוש כיכרות. והנה, ישבנו לאכול, הגיע איזה איש אחד, אמר, אתם מוכנים להזמין אותי לאכול איתכם? יש לי פה בשר ודגים וזה. אמרנו, בסדר. ישבו לאכול, אכלו שלושתם יחד. זה האכל, זה הביא איתו שתיים, זה הביא איתו שלוש. חלקו את זה ביניהם, כל אחד אכל פרוסה, עוד פרוסה. עד ששרעו, אכלו והותירו פירור אחד וכו וכת המזון. סיימו את הארוחה, זה הוציא חמישה דינרי זהב, שם את זה לפניהם, אמר תיקחו. עכשיו זה שהביא שתיים, הביא שתי כיכרות, אמר תיקחו, זה חצי חצי. אני שתיים וחצי, אתה שתיים וחצי. הוא אומר לו, לא. כמה היה? אתה הבאת שתיים, אני הבאתי שלוש. הוא נתן חמש זהובים. אז אתה תיקח רק שתיים, ואני אקח שלוש. מתווכחים. על חצי דינר יש ביניהם ויכוח. כי כסף זה כסף, מה יש לדבר? קיצור הדברים, אז מפה לשם, תחיל לזה, והנה, בא רבי אברהם בן עזרא, אמר לו, לא אתה צודק ולא אתה צודק. אז מי צודק? אומר, אני אגיד לכם מה, אני אעשה לכם חשבון. אתה הבאת כמה שתיים, אתה הבאת שתיים, אתה תיקח כמה? מטבע אחד, דינר אחד. אתה הבאת שלוש, תיקח ארבע. מה, איך זה יכול להיות? זה לא עלה על דעת אף אחד להגיד ככה. אז הוא אמר, בואו נעשה חשבון. זה חכמים ונבונים. הוא אומר, כמה היה כיכרות? שלוש כיכרות, חמש, נכון? והייתם כמה אכלו? שלושה. אז בואו נחלק את החמש לשלושה חלקים. אז אם אני עושה כל כיכר שלושה חלקים, אז חמש כיכרות כמה יוצא? 15 חלקים, נכון? עכשיו, כל אחד כמה יצא שאכל? חמש שליש. עכשיו, כל אחד אכל אותו דבר. אתה הבאת שתי כיכרות, אכלת חמישה שלישים. אז היה לך רק שליש אחד שאתה תרמת. אבל זה נתן שתי כיכרות, הוא אכל גם כן חמישה שלישים, נכון? כמה שלישים הוא השאיר? ארבע. אז זה השלישי שאכל, הוא אכל ארבע מזה של השתיים, ואחד מזה, ארבע סליחה מזה של השלוש, ואחד מזה של השניים. מלא חשבון פשוט, תיקח את זה, תחלק לשליש, ואז תראה, כל אחד יקבל שליש מהיתרה. הרי כל אחד כן אכל מהלחם. והוא נתן חמש, זה אומר, זה חכמים ונבונים. זה היה, זה חשבון של רבי אברהם בן עזרא. תראה, זה חכם, חכם ונבון. עוד אומר, הגאון הנודע ביהודה, סיפרו עליו, שפעם אחת הוא, באו אליו שניים לדין. מה היה הסיפור? היה איזה עשיר אחד שהיה צריך ללכת לנסוע לאיזו מדינה, לקנות מהשופינג, לעשות קניות. נסע, אתה רואה, למה אתה מצייר אותם? תקום עכשיו, תחשב שמה. קום רגע, כן, תן להם לשבת במנוחה. הנה, מסכנים. סתם לצייר אנשים, מה, אתה נותן לו פרס? אז בקיצור הדברים, פסקאים יושבים בדוחק. לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. קיצור הדברים, אז היו נסעו, שחזרו, זה היה מלא מסע בעגלה והכל, היה שמח, העשיר, וואי וואי, איזה סחורה הגיעה בזול, עכשיו ימכור אותה כאן ביוקר, הרוויח עליה פי כמה וכמה. באמצע הדרך, אמר העגלון לעשיר, תראה, אני עייף. אתה מוכן, רק תחזיק את הסוסים, שלא ילכו בצדדים. ואתה תשב במקומי. אמר לו, בסדר. נחשב. אמר לו, אכפת לך, תן לי את הכובע שלך, תחשק לי לבוש אותו. תיקח את הכובע שלי, החליפו כובעים. אמר לו, בוא נחליף גם את המעיל, החליף את המעיל. עכשיו העשיר התחפש לעגלון, והעגלון התחפש לעשיר. טוב, הם נוסעים, שואל אותו לאן לעצור, אומר, הבית שלי, איפה העסק? עצר שם. הגיע לאיזה רחוב לפני זה, אומר לו, זהו, הגענו. מי אומר? העגלון שהוא עכשיו נהיה עשיר. אומר לו, זהו, תרד אומר לו, תרד מהסוסים, ואני שלי, מה אתה השתגעת? אנחנו עושים בצחוק, החלפנו. התחילו לריב. עכשיו, כל העיר באו אנשים, בכוונה הוא צעק, כדי שכולם יבואו. מה ראו? ראו שהעגלון יושב על זה, יושב קדימה, והעשיר יושב אחורה, שזה העגלון למעשה, ורבים. באו, אמרו להם, למה אתם רבים? אתם עושים פה מאומש, מה? עשיתם קק תנועה. תלכו לרב. מי הרב? אומר, יש רב אחד גדול פה, הנודע ביהודה, חכם גדול, הוא יפתר לכם את הבעיה. הלכו לשם. הלכו לשם, זה עם התלבושת של העגלון, מסכן העשיר, והעגלון עם תלבושת של עשיר. טוב, הוא ראה ככה, אמר, זה באמת, צריך לדעת איך לטפל בהם. אמר להם, תחכו פה, שמע את הטענות, תחכו פה, יש חדר המתנה, אני צריך לעיין בספרים, סוגיה קצת קשה, ואני אפתור לכם את הבעיה. אמרו, בסדר. קיצור, הוא ישב ככה, בינתיים כתב עוד איזו תשובה בנושא אחר, ועוד נושא, וענה תשובות לאנשים, וכתב, אחרי איזה שעה וחצי, שעתיים, הם כבר עייפים, פתח את הדלת פתאום, וצעק, עגלון, עגלון, אני צריך עגלה. אז מי ענה לו? העגלון. הוא רגיל, טקסי, טקסי, אתה זוכר פעם היה שירות, אז בתל אביב, הוא צועק, חיפה, חיפה, והוא צועק, ירושלים, ירושלים. אז הוא קרא לו, בוא. אז הוא אוטומט קם. אז אומר לו, רמי, אתה עגלון, אתה עושה עצמך עשיר. אמר, לא, אני העשיר. אומר, אבל למה קמת? אני לא קראתי לך, קראתי לעגלון. זה נודע. זה דבר אחד. עוד דבר אומר עליו, היה עליו הרבה, הוא היה פיקח גדול. פעם אחת, היה איזה אחד גם כן נסע איתו, ונסעו שני שותפים. הלכו לקנות יין. הלכו לקנות יין, היה יין בווינה שם, יין משובח, יין הבינאי ידוע מאז ומתמיד. היה יין משובח. קנו כמה חביות, מאות חביות, והיה יין אותה שנה יבול מדהים. לא כל שנה יוצא ידוע ענבים, לא כל שנה מצליחים. אותה שנה הייתה שנה מוצלחת, זה קנה כמות גדולה ובזול, מילא את ה... אז שני השותפים קנו ביחד ומילאו. עכשיו מה הם עשו? אמר למה נריב, בואו נחלק אותם מעכשיו. אתה לקחת 100 חביות, אני 100 חביות, בוא הנה, זה 100 חביות שלך, זה 100 חביות שלי. אמר לו, בסדר. מה עשו? אז בדרך נוסעים. נוסעים בדרך צריך לעצור. לפעמים צריך לאכול. לפעמים הוא צריך להטיל את ממיו. הצער ההוא אחד מהם עלה בדעתו, אמר, לא, אסור זה, כמה הרווחנו היום, אבל אני עשיתי את כל העסקה, אני הצעתי. עכשיו הוא יבוא, יאכל מן המוכן עליי, אני אראה לו מה זה. הלך, נכנס לתוך החביות של היין, ולקח כמה חביות משל זה, ושם בחלק שלו. והזיז אותם, שהוא לא ירגיש. וגם היה עוד דבר, היה שם גם כסף, שהוא החביא בחלק שלו, לקח, כניס לכיס שלו. ועלה חזרה, והוא לא ידע מכלום. קיצור, הגיעו לעיר. הגיעו לעיר, זה העשיר, השותף שנגנב ממנו, התחיל לספור את החביות, רואה חסר לי חבית. עוד חבית, ועוד חבית, 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 אלא בריך. מה זה? אחר כך הלך לחפש את הכסף, גם הכסף איננו. הוא לא בא אליי, איפה הכסף שלי? מה אתה רוצה ממני? אני ואתה חילקנו בינינו עוד שמה בווינה את החביות, זה החביות שלך, זה החביות שלי, והנה יש פה מחיצה, והכל מחולק, אל תרבה לי את המוח, אתה סתם דבר, חלמה, טבח, חזית. וואו, נהיה ויכוח גדול, באו אצל הנדה ביהודה. אמר להם, אל תיגעו בחביות, אני רוצה שהכל יישאר כמו שהיה, כי צריך לעשות פה מחלקת זיהוי פלילי. צריכה לבוא ולבדוק מה היה פה. טוב, ישב, שמע את הטענות, אז הבין שהשותף גנב. עכשיו צריך לגלות את זה. אנשים חכמים ונבונים, איך יעשה? אז הוא אמר לשני, זה הגנב, אומר, תראה, המציאות שעכשיו החביות שלך יותר, והחביות שלה הוא חסרות. זאת אומרת שמישהו נכנס פה וגנב את החביות. אני לא אומר אתה, אבל מישהו יכול להיות זר, יכול להיות גם גוי. אומר, נו, אז מה? אומר, עכשיו זה בעיה? אם גוי אוסר את היין בעסת, אם מזיז אותו, בפרט אם הוא פתח וזיז, אז אני צריך להכריז לבית הכנסת שהיין שלך הוא טרף, יין נסך, אי אפשר לי. אומר, לא, הרם, מה פתאום? זה לא היה ככה, זה לא, בכלל הוא סתם מדמיין, הוא מדבר שטויות. אומר, לא, לא יעזור, ואיפה הכסף? וגם כן, נגנב. אז או שאתה תודה, או שאתה... אומר, טוב, הרב, אני אשלם חלק. אומר, אין חלק, או הכל, או אני מכריז בשבת. בסוף הוא ראה ככה, אמר, בסדר, אני מודה. החזיר את החביות והחזיר את הכסף. אמר לו, לא מאמין לך. אומר, למה? אומר, כי אתה רוצה שאני לא אסור עליך את היין. אז אתה מוכן לשלם כסף בשביל שהיין שלך יהיה כשר, ואני אכריז עליו שהוא כשר. אומר, לא. אומר, לא מאמין לך שתשבע. תבוא לבית הכנסת ביום שבת, תשבע ליד הספר תורה, שאתה לקחת את הכסף. אמר לו, לא, הרב, לא, 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 לא. בסוף אמר לו, בסדר, אני מאמין לך, אז אתה גנבת, ואז היא גילה את ה... אז הוא אמר, אז האנשים חכמים ונבונים, וידועים משבטיכם. אנחנו צריכים להתפלל. רבנו הארי כותב, שהעיקר התפילה תהיה, בהשיבה שופטנו כבראשונה. תראה, הוא היה בעל רוח הקודש. הוא ידע שהגלות הזאת כעת, היא בגלל השופטים, בגלל ויועצנו, תבין, היועמש, יש לו כיפה על הראש, לדעת, השיבה שופטנו כבראשונה, אחרי כן, יקר אלך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט ייפדה, ושבע בצדקה בקרוב, נראה משיח צדקנו, ונשמח איתו כולנו יחד. חזקו ואמצו, עם אסולין גם כן, פעם בשנה. רבותיי, יש לכם דרישת שלום מהחכם שמאי. ראיתי אותו עכשיו לפני שבאתי לשיעור, והוא מרגיש ברוך השם בסדר, ודורש בשלום כולם. אז חזקו ואמצו, ושיהיה תמיד בשורות טובות, ישועות ונחמות. חבות.